כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
היום בחמוצים, אנחנו ביום 11 של המלחמה מול איראן. נדבר על תפיסות שונות של אותה המלחמה. גלעד ינסה להראות לנו כיצד כל פרשן בא מתוך תפיסת עולמו השונה, ואיך זה גורם לאותה מציאות לראות קצת אחרת. גלעד, אולי בקו אופטימי, ישאל מה גורם למשטרים ליפול, ונבדוק האם אכן יש סיכוי שהמשטר בטהרן ייפול. נחשוב מה המשמעות של השותפות של האמריקאים בקרב האחרון, וגלעד הרי לא יכול לתפק בלי למתוח קו ישיר לשואה, ננסה להבין מה קורה בין אושוויץ לאיסבהאן. בסוף אני חייב התנצלות בפני המאזינים, אני האזנתי לתוכנית במלואה, וקלטתי שהייתה לנו חשיפה מודיעינית, אולי אפילו עבירה על הצנזורה, ואנחנו מתנצלים על כך. אכן בתוכנית האחרונה חשפנו, היום כבר כולם יודעים, את אחד מתהליכי השכה המבריקים ביותר שנעשו במלחמה האחרונה, כמובן מינוי ישראל כץ לשר ביטחון. הרי אף אחד לא חושד בישראל כץ שמסוגל לסרוך את צורכי נעליו לבד, משם עד לתקיפה המזהירה שהייתה לנו בטהרן, הדרך רחוקה. החמוצים מתחילים עכשיו.
החמוצים, המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג. עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר.
שלום גלעד.
שלום בועז ושלום למאזינים ולמאזינות. היית מצחיק לאחרונה בועז.
לא, אני הקשבתי לתוכנית האחרונה, באמת חשבתי על הפער, ההסחות.
כל הקבינט זה חלק מהתרגיל, זה מושלם.
כל הדברים שקרו שם שבאמת לאט לאט התחלתי לקרוא בשקט, ואתה אומר, מרשים בצורה קיצונית, לצד זה שר הביטחון ישראל כץ, שכל הבדיחות עליו כנראה מדויקות, אבל זה גם אולי מראה גלעד, שהפוך ממה שאמר ראש הממשלה, אתה זוכר, הוא אמר, אפשר לסדר בלי טייסות, אי אפשר לסדר בלי ממשלה. אולי מתברר שכל מה שצריך זה ראש ממשלה שמקבל החלטה, יאמר לזכותו, וצבא, מוסד, שבק, שעושים את העבודה. אולי לא צריך צבא.
אוקיי, אז כאן בואו נעשה איזושהי הפרדה. כן, בואו נעשה הפרדה בין ההצלחה הפנומנלית במונחים צבאיים טקטיים של
בינתיים,
המחזה הזה.
בינתיים, לך תדע. אנחנו צריכים להיזהר, כי מחר יש לדעת
כרגע, אנחנו, תשמע, גם אם מחר יקרו דברים אחרים, לפחות במשך 11 יום עד היום, אנחנו כן יכולים להגיד שזאת הצלחה פנומנלית. אבל יש שאלה אסטרטגית שמרחפת מעל ההצלחה הזאת, שאני חושב שיהיה מעניין לדבר עליה, והיא האם כל הסיפור הזה שווה את זה, האם באמת היה צריך לצאת למבצע הזה ולמלחמה הזאת?
כן.
והאם זה היה רעיון טוב, ומה יהיו ההשלכות? ומה שמעניין זה שאני קורא באופן כפייתי את כל מה שנכתב על המלחמה, החל מעיתון הארץ וכלה בערוץ 14 וכל מיני כתבים, כן. מהימין אפילו היותר רחוק, כן, ערוץ 7 וכל מיני כאלה. סרוגים, סרוגים, אני קורא סרוגים.
מרשים, גלעד.
כן. וזה נורא מעניין שאנשים שהם בסך הכל די אינטליגנטים, ויש להם את החשיפה, את אותה חשיפה למידע, כן? כולנו חשופים בדיוק לאותו המידע, בהנחה שאף אחד לא יודע דברים שאחרים לא יודעים. ומגיעים למסקנות מאוד שונות. אז עיתון הארץ, כהרגלו בקודש, הוא מלא בנהי ובכי וטרוניות וספקות, והנימה הכללית שעולה מתוך הפרשנים והכתבות בארץ, זה שזו הרפתקה משוגעת ומסוכנת, שבעצם כל התכלית של המלחמה הזאת היא תכלית פוליטית, שאולי בכלל לא היה צריך לצאת עכשיו למלחמה, לא היה את המודיעין
באמת. מקצין, גלעד.
אני
מסכם לך. אלוף בן לא כתב ככה, לפחות בתורים האחרונים שלו, אבל בסדר.
אבל חלק גדול מאוד מכתבי הארץ. כן, חלק גדול מאוד מהכתבים בארץ כותבים את הדברים האלה, ואני יכול גם להגיד, משיחות עם, אני לא יודע אם רוצה שאני אחשוף את שמו, אז אני לא אחשוף את שמו, אבל אחד הפסיכולוגים הפוליטיים הבכירים בישראל, שממש נמצא באבל עמוק על המלחמה הזאת וחושב שזאת הייתה התקפה ללא שום הצדקה על מדינה ריבונית ועל כן, בלה 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 בלה. אז יש את
אוקיי.
כל הצד הזה, ויש את הצד השני שבו נמצאים רוב הציבור נמצא בצד השני, לא ספק, שחושב שזה פשוט מלחמה שמצילה אותנו, שמרחיקה את איראן מגרעין ומסירה איום קיומי מאוד משמעותי מעל ישראל, ובקצה של אלה שחושבים שזה דבר טוב, יש את המשיחיים שחושבים שבכלל מדובר באיזה נס אלוהי, ודרעי שאומר שהשבעה באוקטובר הציל את עם ישראל למעשה.
לא, אתה לא צריך, אתה אומר כאילו מדובר באיזה קצה סהרורי שאין לו
לא, זה קצה סהרורי, זה קצה
בממשלה.
לא רוב הציבור, רוב הציבור לא שם.
אבל סדר. יש ייצוג טוב. מרכזי, ש"ס זה לא, ש"ס זה לא עוצמה יהודית. ש"ס לכאורה,
אבל כאן,
והם אומרים התגלות אלוהית, שבעה באוקטובר נס.
כן, תראה, אני כמובן שזה מחריד לשמוע, לאוזניים חילוניות מחריד לשמוע את הדברים האלה, אבל כל מי שמכיר את העולם הדתי יכול להבין את הלך המחשבה הזאת. זאת אומרת, אם אתה אדם מאמין, ואתה מאמין שכל מה שקורה בעולם קורה בהכוונה אלוהית, ואתה מסתכל על אירוע כמו השבעה באוקטובר, ואתה מנסה להבין איך ייתכן שהאל שבחר בנו עושה לנו דבר כזה, אז שנתיים מאוחר יותר אתה יכול להסתכל אחורה ולהגיד עכשיו אנחנו מבינים. הוא בעצם העיר אותנו, הוא העיר אותנו כדי שנימנע מסכנה קיומית יותר גדולה. אז כמובן שלאוזניים חילוניות זה לא אומר כלום, אבל זה הלך המחשבה הדתי.
לא רק זה, גלעד. גלעד, אני חושב, אתה תסלח לי, אני לרגע אחרוג מהנושא שדיברנו עליו. קצת נמאס לי שמבקשים ממני כל פעם לשמוע הצהרות של פוליטיקאים ולהגיד, טוב, אתה לא מבין. הוא התכוון לזה, ולא זה,
לא,
אתה
לא
פוליטיקאי
צריך,
מרכזי,
לא צריך להבין.
אתה מדבר לכולם, אתה אדם בכיר
לא,
בממשלה.
לא, הוא מדבר לציבור
אתה
שלו.
אתה אומר משהו כזה, יש
הוא
לזה
מדבר
השלכות?
לציבור שלו. הוא מדבר לציבור שלו, וזאת גם האמונה שלו. תראה, אני מוכרח להגיד
יש
שלמרות...
יש לזה, אבל יש
למרות,
השלכות. הדברים האלה.
למרות שאני לא אוהב את הדברים האלה, וכמובן לא מאמין בהם ולא מזדהה איתם, אני כן מגן לזכותו לומר אותם. לזכותו.
לא, רגע.
זאת תפיסת העולם שלו.
אל
זו
תכניס
תפיסת העולם שלו, ותפיסת העולם
לי.
של הבוחרים שלו.
גלעד,
אבל...
בוודאי, שיחה, רגע, תן לי. בוודאי שיש לו זכות להגיד דברים מה שהוא רוצה. אבל גם יש לו אחריות על הדברים שהוא אומר.
זה?
כששר בכיר, סליחה, תן לי גלעד לסיים. כששר בכיר בממשלת ישראל, מדבר על 7 באוקטובר, שבו מתו אזרחים וחיילים, תחת אחריותו כשר בכיר, כאיש בכיר בממשלת ישראל, והוא אומר להם זה נס, אל המשפחות ואל כל משפחות הפצועים והחיילים והכל, יש לו אחריות להשלכות של הדברים שלו, והשלכות של הדברים
בהחלט,
שלו
בהחלט.
תמורות, סליחה.
כן, בהחלט, אבל כאן אני לא, אני מוצא את עצמי מצב מוזר שאני מגן עליו, שאני לא מזדהה עם הדברים שלו, אבל אני משוכנע שהוא לא התכוון לרגע להגיד כמה זה נפלא שאנשים נרצחו בשבעה באוקטובר, כן? מה שהוא התכוון זה לתת את נקודת המבט הקוסמית, היהודית, הדתית, על האירוע הזה ועל כל מה שהתרחש אחריו, בלי לרגע לחשוב שזה דבר טוב
שאירוע אנשים. אני לא מוכן לתת לו הנחה.
בסדר, אתה לא תקבל את זה, בסדר. גם אני לא מקבל את זה, אבל אני חושב ש...
יודע היטב מה האחריות שלו כמנהיג ציבור, הוא לא מנהיג רק את מצביעיו, הוא נמצא בקואליציה, שיש לה אחריות גם על הטוב וגם על הרע.
אתה מסוגל לקבל את זה שיש אנשים שחושבים אחרת לגמרי
ממך? בוודאי,
בוודאי. אוקיי, אז הוא חושב
אבל
אחרת
אני חושב
לגמרי ממך.
על מה שאומרים.
יש לו, הוא לא התנצל על זה, הוא עומד
לא,
מאחורי
הוא לא
הדברים.
התנצל על זה, אני יודע.
לא. כן, הוא גם לא התנצל אף פעם, הוא מאמין בזה.
זה חבל. כן. אוקיי, סליחה, אז דיברנו...
אז יש אנשים שחושבים, זה לא חבל, יש אנשים שחושבים אחרת ממך. לא משנה.
יש אנשים שחושבים שהשואה הייתה נס גדול למדינת, נס גדול לעם היהודי.
התפיסה הדתית של חלק מהיהודים הדתיים היא כן, שהשואה הייתה אירוע שהוביל בסופו של דבר לחזרה לציון. זו תפיסה מיסטית דתית שקיימת בקרב המאמינים ביהדות. כן, היא
אני
קיימת.
חושב שעדיין יש למנהיג אחריות על מה שהוא אומר, כאשר מנהיג
עזוב, לא, לא
מדינה
נעזור.
ולא
בוא
מנהיג
נתמקד,
של אוכלוסייה
בוא
קטנה.
נתמקד
לא
במה
נתמקד.
שהתחלנו לדבר.
אוקיי.
כן, אני חושב, כן, בתור מישהו שנמצא יותר בצד של קוראי הארץ, ובכל זאת מבקר את מה שהם עושים שם, אני חושב שהמקור, השאלה המרכזית שלא מופיעה אצל חלק גדול מהאנשים בשמאל, זה השאלה הבאה, האם איראן רוצה להשמיד את מדינת ישראל, והאם היא עושה כל שביכולתה כדי להשמיד את ישראל. אני חושב שאחרי השבעה באוקטובר, גם אנשים שחשבו שמדובר ברטוריקה, כן, יכול להיות שהם רק מדברים, יכול להיות שזה סתם קשקושים, יכול להיות שזה רק בשביל להלהיב את ההמונים. אני חושב שאחרי השבעה באוקטובר, רוב הציבור מבין שלא מדובר רק ברטוריקה. רוב הציבור מבין שאיראן עובדת בזה, כן? איראן הקימה בעצם את כל טבעת האש, הקימה את כל הצבא הזה של הפרוקסיז, מלבנון ועד תימן, והיא עושה את כל זה כי המטרה הסופית היא להשמיד את מדינת ישראל. אם אנחנו מבינים את זה, אנחנו מבינים את זה, אז השאלות היותר טקטיות וטכניות, של למה עכשיו ולמה לא אתמול ולמה לא מחר, ומה האנד גיים ואיך יוצאים, הן שאלות חשובות, זה לא שהשאלות האלה לא חשובות, אבל הן מתגמדות לעומת העניין העיקרי, שאם יש מדינה שרוצה להשמיד אותך ועוסקת בזה, היא לא סתם רוצה להשמיד אותך, היא עוסקת באופן פעיל בזה, אין לך ברירה אלא לצאת למלחמה איתה, אין שום ברירה. זה, יכול להיות שזה היה יכול לקרות לפני חודש, אולי זה צריך לקרות עוד חודש, אבל זה לא חשוב. מה שחשוב זה שזה איום שאי אפשר להתעלם ממנו, זה איום שחייבים להסיר אותו, וכאן אני רוצה להסיר את הכובע, רגע, תן לי לסיים, תן לי לסיים. אני רוצה להסיר את הכובע בפני אחד השמאלנים הגדולים בישראל, רם כהן, כן, מנהל בית ספר תיכונת, שהוא אחד האנשים שהבינו את זה. הוא כתב שני פוסטים מאוד חשובים בעיניי בפייסבוק, שבו הוא אומר, המלחמה הזאת היא מוצדקת, והיא מלחמה נגד רוע שצריך להסיר, שאין ברירה, צריך להסיר אותו. זה לא עוד איזושהי מלחמת אין ברירה, שאולי אפשר היה בדיפלומטיה לפתור את העניין. לא, מדובר כאן במשהו אחר.
אני חייב לקטוע אותך, גלעד. אני חושב שאתה מייצר לעצמך קצת סטרומן של שמאל, ואני אסביר מדוע. אין ספק שיש אנשים שחושבים את מה שאתה אומר, ברור לחלוטין, אנחנו יודעים את זה. אבל מאחר, ואני מסתכל כרגע על הנהגה פוליטית, מאותה סיבה שאני דורש מדרי אחריות, אני גם דורש למשל מאיר גולן, שהוא היום הסמן השמאלי בספקטרום הפוליטי הציוני. תסכים איתי, הוא ברור המפלגה היחידה שנמצאת.
יאיר גולן הוא סמל שמאלי?
יאיר גולן.
ממש לא. יאיר גולן, כן, סליחה.
יאיר גולן, כן. הוא יו"ר המפלגה שנמצאת בתוך הספקטרום הפוליטי של של המפלגות הציוניות בצד הכי שמאלי, תסכים איתי. הוא מיומה הראשון.
אבל הוא מאוד, הוא תמיד היה מאוד מיליטנט, גם לגבי לבנון.
והוא נבחר, סליחה, גלעד, היו בחירות בקרב מפלגת העבודה, ואחר כך גם בקרב מרץ, והוא נבחר ברוב מוחץ, קרי שהוא לא מייצג איזה, מייצג משהו מרכזי, לכן אני חושב שהתפיסה שלך כאילו יש ציבור גדול ורחב בשמאל הציוני בישראל.
לא אמרתי את זה, סליחה, אתה עכשיו מכניס לי מילים לפה.
אז לכן אני רוצה, אז
מה שאמרתי שיש עיתונאים.
יש קולות כאלה.
העיתונאים, יש עיתונאים, יש אנשי אקדמיה, אלה אנשים ששומעים אותם, עיתונאים, אנשי אקדמיה, אנשים שהם משפיענים, הם אנשים שהם, יש הרבה אנשים שמקשיבים להם, הם מייצגים כמעט את אף אחד, אני מסכים איתך, אין להם ציבור, אבל יש להם במה, יש להם במה, ויש אנשים שמקשיבים להם, והאנשים האלה באופן בסיסי מפספסים את אחת הנקודות הכי חשובות לגבי המציאות שקורית כאן.
רגע, גלעד, אני הקשבתי לך עד תום, תן לי לסיים משפט. אז אחרי אני חושב שהוא בוף established effect שהקולות שאמרת הם קולות שבקצה שהם לא קולות שמייצגים, אפילו לא את הקצה השמאלי שאתה טוען תמיד שהוא מהווה ביום טוב 10% לצערי הרב מקרב הבוחרים בישראל. אני רוצה להגיד משהו נוסף. עדיין, אני חושב שחשוב כל הזמן שיהיה את קולות הביקורת ששואלים מה קורה עם המלחמה הזאת, כי אני חושב שבכל מלחמה חייבת שתהיה ביקורת, וכשאני רואה שתי נשים עומדות עם שלט בעיים החטופים ועוצרים אותם באלימות, ליבי יוצא אליהן.
זה נורא ביום. עכשיו כאן, זה מאוד חשוב מה שאתה אומר, צריכה להיות ביקורת, כל הזמן צריכה להיות ביקורת, ביקורת היא מאוד מאוד חשובה, אבל יש הבדל בין ביקורת שהמטרה שלה היא לשפר את מה שאנחנו עושים, לבין שלילה מוחלטת של האירוע, שזה גם לגיטימי כמובן, כן? אין לי שום בעיה עם זה שאנשים אומרים את זה. אני רק, כשאני מסתכל על הטיעונים שלהם, אני מבין מה הם מפספסים. מפספסים את האיום הקיומי. כן, אם נחזור לאותו פסיכולוג פוליטי בכיר, כן, אחד מאבות הפסיכולוגיה הפוליטית בישראל.
אם תיתן יותר אז... מדי רמזים, המאזינים ידעו מי זה, אז עזוב את הרמזים.
לא, הם לא ידעו, כי הם לא מכירים, אבל, אבל הוא משוכנע שאיום זה איזשהו עניין תפיסתי. שאין באמת איום, שאנחנו מדמיינים איום, שאנחנו חושבים שיש איום, אבל אם רק נשנה את החשיבה הזאת, שבעצם מהגן לימדו אותנו שזאת המציאות, אז אנחנו נוכל גם להתמודד בצורה שונה עם הקבוצות השונות סביבנו. זה מאוד טוב ויפה, אבל הוא פספס את זה שיש באמת איום. זאת אומרת, איראן היא דווקא דוגמה מצוינת למדינה שאנחנו נמצאים בעימות איתה, שאין לנו שום דבר איתה, אין לנו גבול איתה, אנחנו לא רוצים שום דבר מאיראן. אין כלום, מבחינתנו אפשר מחר בבוקר שיהיה שלום נפלא עם איראן, כי אנחנו לא רוצים מהם כלום, והם לא לקחו לנו כלום, ואנחנו לא לקחנו להם כלום, ואין שום סיבה כביכול שיהיה עימות חוץ מזה, שזאת מדינה פונדמנטליסטית, דתית, מופרעת יש לציין, שהחליטה שמה שהיא רוצה לעשות זה להשמיד את ישראל.
אז אחרי שאנחנו... הגענו, אני חושב, שנינו לאיזושהי הסכמה מאוד בסיסית לעובדה שאיראן היא איום אמיתי. אני רוצה לשאול אותך, אני רוצה להעלות חלק מהביקורות שאני שומע, שאני חושב שהן ביקורות שגם אתה תקבל, שהן ביקורות, לא הייתי אומר לגיטימיות, אבל ביקורות שחייבים לקחת אותן למחשבה. השאלה הראשונה היא, איך אנחנו מסיימים את האירוע הזה בצורה טובה לישראל? איך אנחנו מסיימים את האירוע הזה? זאת אומרת, אחת הבעיות של נתניהו, לזיכרוני עד עכשיו, היא הרגל מסיימת. זאת אומרת, לפעמים הוא עושה מבצעים מצוינים, החוכמה היא לסיים אותם בצורה טובה, השאלה היא איך נסיים את זה.
ולא לא רק נתניהו יש לציין, כמעט כל המלחמות בהיסטוריה המודרנית, הן כאלה שהסתבכו בגלל אי היכולת לסיים, בין אם זה אפגניסטן או עיראק, כן, מאוד קשה לסיים.
כאן, למה קשה לסיים, גלעד? למה קשה לסיים? בוא תסביר את הפסיכולוגיה מאחורי זה, אם אמרת שזה דבר...
קודם כל, זה it takes two to tango, יש שני צדדים פה.
אוקיי.
ואם נסתכל על המוטיבציות השונות של שני הצדדים, אז הצד הישראלי-אמריקאי מעוניין בדבר מאוד פשוט, הוא מעוניין בקנייה איראנית. שההישג הכי גדול יהיה לא רק קנייה, אלא חילופי שלטון שם, ומשטר שאפשר יהיה לדבר איתו. הצד האיראני מבין שהוא מפסיד, מבין שמבחינה צבאית אין לו הרבה תחמושת בקנה, אבל מה שהוא רוצה לעשות זה למשוך, הוא רוצה למשוך זמן, הוא רוצה מלחמת התשה. הוא יודע, האיראנים יודעים יפה מאוד, שאנחנו טובים מאוד במבצעי בזק האלה, אבל שהיכולת להחזיק מעמד במלחמה כזאת שכל פעם צריך לטוס עד איראן, היא יכולת מאוד מוגבלת. קודם כל, מלאי טילי הירות שלנו מתישהו יתקלה, אני לא יודע כמה יש, גם אתה לא יודע, אבל אנחנו כן יודעים שככל שיורים טילים, ככה יש פחות, כן? ואנחנו גם יודעים שלטוס כל יום 3,000 קילומטר הלוך וחזור למטוסי חיל האוויר, זה אתגר מאוד מאוד רציני, שאי אפשר להמשיך אותו לנצח.
אני חושב שאתה, שנייה רגע, גלעד, אתה מבוטח כאן נושא שאני מאוד רוצה לדבר עליו, אולי בחלק הבא, העלות לעורף, מה זה אומר, מה זה אומר מבחינתנו, אבל אני רוצה להישאר בשאלה הראשונה שלי.
רגע, אז אוקיי, אז אני
מגיע לעניין של... למה אנחנו לא מסיים? אז אמרת אחד, בגלל שצריך two for tango, צד אחד אולי רוצה לסיים, צד שני רוצה למשוך, סיבות נוספות, באופן כללי, שאנחנו רואים שהמלחמות מסתבכות.
אז כאן, בעצם האתגר הגדול של ישראל, זה לא לאפשר לאיראן למשוך אותנו להתשה. התשה זה אומר שאפילו לא כל לילה יירו טילים, רק פעמיים שלוש בשבוע, אני צריך לרוץ לממדים ולמחקים.
אז אין כלכלה, אין טיסות, אין הייטק, אין תקציב.
אין כלכלה, אין טיסות,
אין כלום, ונגמרה ישראל.
אז לא כל כך מהר נגמרה ישראל, אבל זה יגרום לזה שהמחיר שנשלם יהיה מאוד מאוד גבוה. כן, אז לא נוכל להמשיך כל הזמן במלחמה באותה עצימות כמו עכשיו. אז צריך לסיים את זה עכשיו. והדרך לסיים את זה, וכאן אני חושב שדווקא יש אסטרטגיה די טובה, אם אני מבין נכון את התיאום הישראלי-אמריקאי. מה שכל הזמן קורה זה שישראל היא השוטר הרע וארצות הברית היא השוטר הטוב. זאת אומרת, ישראל תוקפת וארצות הברית אומרת, תקשיבו, אפשר משא ומתן. אפשר תמיד ללכת, טראמפ אמר ישר אחרי ההפצצה של פורדו והמתקנים הגרעינים האחרים, הוא אמר עכשיו זמן לשלום, עכשיו אפשר לדבר. זאת אומרת, כל הזמן משאירים לאיראן את הפתח של לפתור את זה במשא ומתן, או ללכת למלחמה עם ארצות הברית, ואיראן מבינה את המחיר שלו. אז גם לאיראן יש בעצם, יש לחצים עליהם לנסות לסיים את זה בצורה שהיא סבירה, כשכאן יצטרכו לתת לה איזשהו פתרון שיעזור להם to save face, מה שנקרא, שהם לא יהיו מושפלים.
הבנתי. אז אתה אומר, אם אני רגע לוקח את מה שאמרת והולך עם זה קדימה, למה המלחמות מסתבכות? הצד החזק תוקף, הצד החלש נצמד, ואז יש כמה פתרונות. אחד, זה כמו סוף מלחמת העולם הראשונה, או סוף מלחמת העולם השנייה, קנייה לברכיים עד הסוף. האופציה השנייה, שנותנים סולם לצד החלש לרדת, לשמור על הפנים, על safe face, לא יודע איך נקרא לזה. לשמור על כבוד. לשמור על כבודו, והצד החזק מסכים לסולם, ואז מגיעים לפשרה.
רק כדי לתת דוגמה לסולם כזה, רונן ברגמן כתב היום או אתמול, כתב שבעצם אחת האפשרויות זה לתת לאיראן לראות את הטיל האחרון שהיא תוכל לספר לציבור שלה את מה שהיא רוצה, אבל בעצם בגלל העליונות האווירית הישראלית המוחלטת ועכשיו גם המעורבות האמריקאית, הם לא יוכלו להזיז מסעית ממקום למקום בלי שאנחנו נדע ונוכל לתקוף אם נרצה. אז בפועל זה יהיה ניצחון ישראלי מהבחינה הזאת, שגם אם הם לא ייכנעו רשמית וגם אם לא יהיה הסכם רשמי, בעצם תהיה הבנה שהם לא מסוגלים להזיז שום דבר ולהתקדם בשום צורה שהיא, כי אנחנו נמצאים באוויר באיראן כל הזמן ונוכל להיכנס לשם מתי שנרצה.
כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו חמוצים, המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג, עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר.
חזרנו, תודה רבה שאתם עדיין איתנו. אנחנו בחלק השני, גלעד רצה לדבר על מה גורם למשטרים ליפול, אבל אני רוצה לפני זה לשאול אותו, גלעד, מה גורם לעורף ליפול? זאת אומרת, העורף הישראלי, הבוקר היה בוקר טוב, התעוררנו בבוקר, הייתה אזעקה, אבל לא קיבלנו את מה שהיה אתמול. אתמול היה בוקר מזעזע.
כן.
בוא נודע על האמת.
כן. אז בואו, אני חושב שכדי באמת להבין את התגובות של הציבור, שהתגובות הן מדהימות בעיניי, צריך להבין שאנחנו, שהתגובות שלנו הן תגובות נורמליות למצב לא נורמלי. או אפילו אפשר להגיד שהן תגובות לא נורמליות למצב לא נורמלי, כי המצב, התגובה הנורמלית שהיית מצפה באוכלוסייה שיורים עליה טילים,
נהירה המונית, נהירה המונית.
נכון, היית מצפה לפאניקה, היית מצפה, מה שאנחנו רואים, אני יכול להגיד בתור...
לא, אני חייב רגע לעצור, גלעד, אני רואה, אני גר בלב תל אביב, לב תל אביב הלכה והתרוקנה, זה נחמד, יש פה... יש פה דרך אגב ליד הבית שלי חניה לנושאת מטוסים, אם צריך במקרה לשים אותה פה, יש מקום. אבל מצד שני, אנשים לא חיפשו משט לעקבה או לשוט לברוח, לא, הולכים להורים ואז חוזרים. אנשים בקטע של, אנשים נלחמים לחזור לישראל להיות עם הילדים, לא מנסים להוציא את הילדים מישראל.
אני חושב שזה הקונפליקט היחידי, לפחות בזיכרון שלי, שבו אנשים לא בורחים מהמדינה שיש בה קונפליקט, אלא מנסים עם מוניות מעפילים ובכל דרך אפשרית להגיע לאזור של הקונפליקט, נכון? זה מאוד מעניין. תראה, אני יכול להגיד בתור תושב רמת אביב, זה כבר לא סוד שהטיל אתמול בוקר נחת ברמת אביב, שמצד אחד יש תדהמה מוחלטת מהעניין הזה, כן? זה ממש... נוף ילדותינו, כן, אני גדלתי ברמת אביב, האזורים שנפגעו.
גם אני.
אבל אנשים ממשיכים. אנשים, כן, בבוקר נפל טיל על רמת אביב, ממש מחריב חלק גדול מהאזור, וכמה דקות אחרי זה אנחנו יורדים לקנות קפה במרכז, וממשיכים הלאה. החוסן של החברה הישראלית הוא מדהים. כשאני מתאר את הדברים, לחברים שלי שנמצאים בחו"ל, הם לא מצליחים להבין. איך אנחנו עושים את זה.
אני חייב לעשות כאן דאבל דאון על מה שאמרת, כי מאחר והקפה שלכם בצפון תל אביב הוא לא נחשב קפה, בוא נודה על האמת, בוא אלינו למרכז תל אביב, תבין. אבל אחרי ההערה הסנובית, אני מאוד, אני כל בוקר ניגש בחשש לבית הקפה, ואני רואה אותו פתוח עם הפרלמנט ליד, ומה שלומך, ומה קורה, ואיך אתה, ואיך הילדים, ומה פתרת, וזה.
וגם הילדים בסך הכל מתמודדים היטב, הם מדברים אחד עם השני, הם
יודעים
יודעים,
הכל, יודעים
הם
הכל,
יודעים,
מבינים
הם יודעים
הכל.
הכל, הם ממלאים אחר ההנחיות. אז בסך הכל ההתנהגות של הציבור היא למופת, ואחת הסיבות שאנחנו רואים יחסית מעט נפגעים, היא בגלל המשמעת המאוד גבוהה של הציבור, וכאן גם צריך להגיד שפיקוד העורף, עם ההתראה המוקדמת, ועם ההנחיות המאוד ברורות של מה שצריך לעשות, מסייע מאוד לזה. שיהיו מעט נפגעים, ונקווה שזה ימשיך כך.
אז אחרי שדיברנו, אני רוצה, אני חייב להגיד כאן הערה, ואל תכעס עליי, אבל הנאום של נתניהו, שבו כולם, בנאום של נתניהו המפורסם בבית החולים, היו שני חלקים לנאום. כולם קפצו על החלק בנאום שבו הוא אמר, גם אני מקריב, הנה הבן שלי אברהם, אבנר, שהוא ממשיך להתבלבל בשמו משום מה, לא התחתן. אז כולם הלכו על זה, שזה באמת הערה צינית ולא במקום כשאתה מדבר עם אנשים שנהרגו, אבל גלעד הפריע לי החלק הראשון. ואולי זה רק לאוזניי ואתה תנזוף בי תכף. הוא אמר, אני מעריך את הקורבן שלכם. זאת אומרת שהוא הודיע לעורף, חברים בעורף, אתם עומדים להקריב קורבן באותה מידה שכחייל, כשנשבעת האמונים וצעקת אני נשבע, אם אתה זוכר את זה, אתה ידעת
בועז,
שתפקידך להגן.
בועז. אני
ידעתי
חייב להעיר
שתכעס.
אותך. אני צריך
ידעתי
להעיר אותך, לא
שתכעס.
לכאורה. אני צריך להעיר אותך. אנחנו במלחמה עם איראן. אנחנו
בהחלט.
53 שנה לא היינו במלחמה עם מדינה אחרת. כן, ממלחמת יום כיפור לא היינו במלחמה עם מדינה אחרת. אנחנו עכשיו במלחמה עם מדינה. מדינה, לא היינו במלחמה עם מדינה. אנחנו עכשיו במלחמה
לבנון
עם
זה ארגון
מדינה.
טרור כאילו, אוקיי? כאילו לבנון אתה אומר זה היה מול ארגון טרור, לא מול
בוודאי
המדינה.
שזה ארגון טרור. זה
אוקיי?
חיזבאללה, זה ארגון טרור. חמאס
אוקיי?
זה ארגון טרור, חיזבאללה זה ארגון טרור, אנחנו נלחמנו
אוקיי.
רק בארגוני טרור. אנחנו 53 שנה לא היינו במלחמה עם מדינה. כאן מדובר על מדינה של 90 מיליון בני אדם. מדובר על מדינה שהיא פי 72 בגודל של מדינת ישראל.
כן.
מדינה עם צבא חזק, מדינה עם מערך טילים מאוד גדול, מדינה שפרסה את כל הפרוקסי שלה סביבנו. לחשוב שאפשר להיכנס למלחמה כזאת בלי שיהיו לא נפגעים, אבל המון נפגעים, אגב, ההערכה הראשונית של כמות הנפגעים בעורף הישראלי הייתה הרבה יותר גבוהה ממה שמתרחש באמת, וכאן לדפוק על כל העץ בבית כדי שלא
אני ממש,
נגיע
אני הפרדתי שאתה הולך להגיד
למספרים
את
האלה.
המשפט הזה.
כן.
התוכנית הזאת מוקלטת, עוד אנשים יאזינו לה ויצחקו, אז בואו לא נגיד כלום,
בסדר.
פוט פוט
לא,
פוט.
אני אומר עד עתה, אנחנו יודעים עד עתה.
אוקיי.
כרגע הדברים נראים בסך הכל טוב, עם כל הפגיעה הקשה בעורף שהיא נוראית, ביחס לרמת האיום. כן, ששוב, אם אנחנו
אוקיי.
נחזור לנקודה הזאת של מדינה שרוצה להשמיד אותנו, אסור לשכוח את זה, כן? איראן
אוקיי.
רוצה להשמיד את מדינת ישראל. מי שלא מבין את זה,
אז
אין לי מה להגיד לו, כן?
תחבר לי
אבל...
רגע, תחבר לי רגע. לא, 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 עצור, עצור. תהיה רגע פסיכולוג חברתי. תחבר לי את זה שראש הממשלה אומר, העורף, אתם הולכים להקריב קורבנות וימותו מכם אנשים, לא לחיילים, לעורף.
תראה, הבעיה היא לא
לצד
משהו...
העובדה, רגע, לצד העובדה, אני רוצה להוסיף לזה עוד שני דברים. לצד העובדה שחצי מהציבור לא סומך עליו, ואותו חצי מהציבור מחפש טיסות לחזור לישראל במקום להבריח את הילדים לקפריסין.
נכון, אז זה
תסביר לי
באמת
איך זה כל
האנומליה
עובר
הישראלית.
לשניכם.
תראה, איפה שהבעיה במה שנתניהו אמר, היא נתניהו, לא מה שהוא אמר. כן, כשצ'רצ'יל עמד מול הבריטים
כן.
ואמר שכל מה שיש לי להציע לכם זה blood, sweat, toil and tears, הוא אמר את זה. הוא אמר את זה. הוא אמר, אנחנו נגן על האי
אבל
שלנו.
המשפט הבא שלו לא היה
הבעיה היא
אישה סובלת.
שנתניהו לא צ'רצ'יל, ונתניהו לא יודע איך להתחבר לרוב הציבור הישראלי היום. והדברים שהוא אומר מקוממים, ועדיין רוב הישראלים הם פטריוטים שאוהבים את המדינה שלהם, וגם כשהם נמצאים בחו"ל הם עושים הכל כדי לחזור חזרה. אבל בוא,
נעבור לאיראן. נעבור לאיראן.
התכוונו בחלק הזה לדבר על מה גורם למשטרים ליפול, והאם מה שאנחנו עושים יכול באמת לעודד נפילה של משטרים.
קדימה
אז
גלעד,
כאן,
הבמה שלך.
בואו ננסה לראות בהיסטוריה מה גורם למשטרים ליפול, אוקיי? אחת הדוגמאות אולי החשובות ביותר זה היא ברית המועצות, כן? ברית המועצות, כל בעצם הגוש הקומוניסטי התפרק והתפורר, וזה לא קרה בגלל מלחמה, זה קרה להפך.
נכון.
זה קרה דווקא בגלל רפורמות.
נכון.
כשגורבצ'וב עלה לשלטון בברית המועצות,
כן.
הוא לא התכוון להפיל את ברית המועצות. הוא התכוון לבצע רפורמות שקצת יקלו על האוכלוסייה, שקצת
נכון.
ישחררו.
נכון.
ובסופו של דבר זה הפך להיות כדור שלג שהפיל את כל הגוש המזרחי.
שים לב רגע.
באופן גדול. אגב, באופן אגב, שאף אחד מהמומחים לברית
כן.
המועצות לא חזה מראש. כל הסובייטולוגים
כן,
לא
נכון.
חזו את הדבר הזה.
אני רק רוצה לומר, גלעד, שמה שמעניין, ששים לב, פשוט קראתי לפני כמה זמן השוואה מעניינת, בסין גם היה שלטון שהחליט להקל קצת ולאפשר את כל האליבאבא ואת החברות הפרטיות וכאלה, וזה לא גרם לאיזשהו הפיכה. זאת אומרת, זה לא שמה שחד ערכי.
זה לא חד גורמי, זה מאוד מורכב הדברים האלה, כן? אנחנו רואים שבאביב הערבי הרבה משטרים נפלו והתחלפו, וזה לא קרה בגלל אלימות, זה קרה דווקא בגלל איזושהי פתיחות ראשונית, כן? מה שקרה במצרים זה דווקא הפגנות תחריר, כן? של צעירים שוחרי חופש, זה בסוף התגלגל למשהו אחר, אבל זה התחיל משם. זאת אומרת, אנחנו לא רואים ש... וניתן דוגמאות אחרות, ארצות הברית יצאה למלחמה בווייטנאם, כי היא רצתה להפיל את וייטנאם הקומוניסטית. זאת הייתה
נכון.
המטרה של המלחמה. וייטנאם היא עד היום קומוניסטית. כן? זאת אומרת, לא רק שהמלחמה הזאת לא השיגה את יעדיה, אלא היא קיבעה את השלטון שניסו להפיל. אפשר לדבר ארוכות על מה שקרה.
עיין ערך קובה, דרך אגב. עיין ערך
נכון,
קובה.
נכון, נכון. זאת אומרת שלחץ צבאי לאו דווקא מביא לנפילה של שלטון. יש כמה מקרים שכן, אנחנו כן יכולים לראות למשל בעיראק עם סדאם חוסיין, כן, שכוחות אמריקאים בעצם נכנסו וממש הורידו בכוח את השלטון ב-2003.
אבל לא הצליחו להביא למה שהם רצו.
לא הצליחו להביא למה שהם רצו, זה גם חשוב להגיד. כן? זאת אומרת שאם הייתה פנטזיה שעיראק תהפוך להיות דמוקרטיה ג'פרסונית דוגמת ארצות הברית, אז זה לא כל כך קרה. מה שקרה זה קצת להפך, זאת אומרת, עיראק נפלה כפרי בשל לידיים איראניות, ועד היום אנחנו סובלים מההשפעה האיראנית העצומה בתוך עיראק, שחלקים גדולים, שהיא בעצם רוב שיעי, רוב העיראקים הם שיעי. לוב, עוד דוגמה של חילופי שלטון שלא הלכו בדיוק כצפוי.
כן, אוי, זה היה מצחיק, כן.
אז המחשבה...
וזה גם לוב היה גם עם כל הכוונות הטובות. והרצון הטוב, והאהבה,
כן.
וזה, וזה הסתבך כמובן.
כן, זאת אומרת
גם בלבנון דרך אגב.
אנחנו לא יודעים...
גם בלבנון, מדינה ששמה מתחיל ביוד נגמר בלמד, ניסתה להשפיע על מה שקורה בלבנון, ולא
נכון,
בדיוק קיבלה את
נכון, נכון. נכון, הוולסים בשיר לא כל כך הצליח. אנחנו ניסינו להמליך מלכים וזה לא עבד, אבל זה לא מפריע לנו לרגע לנסות להמליך מלכים במקום עוד יותר רחוק ועוד פחות מוכר. אז תראה, מצד אחד... אין ספק שהדבר, האאוטקאם הכי טוב של המלחמה הזאת זה שבאיראן יקום ממשל ליברלי, שוחר מערב, שבאמת אפשר יהיה, לא רק שאפשר יהיה לחיות אותו בשלום, אלא ממש אולי ניסה לבקר שם, והנופש הבא יהיה בטהרן, אבל יש סיכוי לכל מיני דברים אחרים שיקרו.
נכון.
זאת אומרת, צריך לקחת בחשבון שזאת אופציה אחת, שהיא לאו דקה אופציה. מה כן מעורר תקווה?
דקה לפני תקווה, אני רוצה שתגיב על איזה מונח פסיכולוגי שאני חושב שמוזכר עכשיו הרבה בתקשורת, אולי תרחיב עליו טיפה, railing around the flag. החשש שמה שקורה, אולי בוא תסביר על זה קצת.
נכון, זה מאוד מאוד חשוב, אוקיי? זאת נקודה מאוד מאוד חשובה. יש איזושהי, אוקיי, נתחיל מזה שהמומחים לאיראן, אומרים כולם במשך שנים שיש אוכלוסייה מאוד מאוד גדולה באיראן שמתנגדת לשלטון, מתנגדת למשטר הזה ומעוניין בהפלתו. חלק יותר אקטיביים, חלק יותר פסיביים, אבל בסך הכל הרצון להפיל את המשטר הוא גבוה. אני יכול להגיד שהיה לי קולגה איראני שנפגשתי איתו כמה פעמים באירופה, והוא לקח סיכון מאוד גבוה, אגב, שהוא נפגש איתי, והוא כל הזמן אמר לי, הוא אמר, תקשיב, רוב הציבור המשכיל רוצה להחליף את השלטון. רוב הציבור משכיל, חי במחתרת, חיים מערביים, הוא פרו-ישראלי, הוא פרו-אמריקאי, הוא לא מעוניין בשלטון
אבל
איראני.
רוב הציבור המשכיל, זה שוב מזכיר לנו את כל מדינה
נכון.
שבה יש את הציבור המשכיל, הנחמד,
כן, הוא
הדמוקרטי,
אומר,
גר בעיר הגדולה ששלחת ילדים
נכון,
לאוניברסיטה, ואת
האנשים,
ההמון.
נכון, ההמונים הבורים, הלא משכילים, אבל איראן זה, היא מדינה של אנשים משכילים.
מאוד משכילה,
כן?
מאוד משכילה,
כן,
יחסית
נכון,
מבחינת אחוזי
נכון.
השכלה גבוהה, היא מאוד
אז
גבוהה.
אז יש סיכוי, תראה, יש עוד איזשהו משהו אנקדוטלי, אבל שגם מעיד על הרצון האיראני בחופש, אחרי ה-11 בספטמבר, אחרי ה-11 בספטמבר, בכל המזרח התיכון היו חגיגות על הפיגוע,
נכון.
למעט מקום אחד, איראן. באיראן יצאו החוצה עם נרות להביע הזדהות עם הקורבנות האמריקאים, באופן מאוד ספונטני. זאת אומרת שיש באיראן ציבור גדול שכנראה רוצה חופש. אבל בואו נחזור ל-Rally Around the Flag, זה חשוב.
תודה רבה, תחזור למונח.
Rally Around the Flag.
בעברית,
אנחנו
מתגודדים סביב, בואו נרק נתרגם
בעברית. התגודדות סביב הדגל.
תודה.
מה שהתכנסות, התגודדות, הרעיון כאן הוא שאנחנו רוצים להאמין שאם אנחנו נפציץ את איראן, אז האיראני שוחרי החופש יגידו איזה יופי, בואו נפיל את המשטר ונחיה כולם יחד כאחים. אבל מה שבעצם קורה זה שכשאתה תוקף מישהו, הוא קודם כל שונא אותך. הוא קודם כל שונא אותך. כשאתה תוקף את איראן, אתה גורם לזה שגם איראנים שאולי רוצים בהחלפת המשטר, הם כועסים, כי גם אנשים שלהם נפגעים. וזה לא רק שאנשים שלהם נפגעים, צריך לדבר כאן על דבר מאוד חשוב שקורה, אנחנו מנגבים את הרצפה עם איראן היום. אנחנו משפילים אותם עד עפר. גם איראני שלא תומך במשטר, סביר להניח, אני לא יודע את זה מידע, אבל אני מניח, סביר להניח שגם הוא מרגיש מושפל, כי הוא חלק מהלאום האיראני. וזה שאיזו מדינה משוקמקת, וכן, מצליחה לעשות להם את הדבר הזה, זה משפיל, וזה לא גורם לו לתחושה טובה, לא תחושה טובה כלפי ישראל, אולי ליותר הזדהות עם המדינה שלו כרגע שנמצאת.
אולי אפילו להגיד, אני ארחיק ואמר, אני שונא את השלטון, אבל כשיורים עליי, אני הולך עם השלטון, כי אני רוצה שמישהו יגן עליי.
בוא ניתן דוגמה שאפשר להתחבר אליה. בוא נניח שאיזו מדינה זרה הייתה תוקפת את ישראל, והייתה אומרת, אל תדאגו, אנחנו רק רוצים לעזור לכם להיפטר משלטון נתניהו, כן? איך היינו מרגישים? היו מפציצים במרכז תל אביב ליד ביתך, אבל אם אל תדאג בו, אז אמנם אנחנו מסכנים את המשפחה שלך, אבל זה הכל לטובת זה שלא תצטרך לחיות תחת שלטון נתניהו. היית מרגיש טוב עם זה? כנראה שלא.
זה מהדברים המעטים שהיו גורמים לי להיות ביביסט לשבוע, אני מודה.
הנה, בדיוק. זה היה הופך אותך לביביסט לשבוע, וזה מה שראינו עכשיו, הדגמנו עם בועז, את ה-Rally Around the Flag Effect. כן? אז זה דבר אחד. אבל כן צריך להגיד.
אנחנו מכירים את זה מאוד בישראל, אנחנו כל הזמן אומרים, אנחנו רוצים לשלוח לחול את השמאלנים שלנו, שישימו את הסיכה ודברו על החטופים, אבל הפגנת חטופים בישראל נפוצץ אותם מכות כי מדברים נגד ביבי. זה אותו סיפור.
טוב, זה עוד, יש כאן תהליכים אחרים שהם נוספים ל-Rally Around the Flag, שלא ניכנס אליהם, אבל היום קרו דברים שמעידים על זה שבאמת ישראל רוצה לנסות לשנות את השלטון באיראן. קודם כל הותקפו מפקדות של הבסיד, של בעצם המשטרה של משמרות המהפכה, שהיא זו שאוכפת את כל הנושא של...
אתה אומר, אם היו מפוצצים את המפקדה של בן גביר, אולי הייתי מחייך אחרת, אוקיי?
אז אני לא יודע, אני תוהה אם באמת, אם זה היה קורה, איך היית מרגיש, אבל זה בעצם, זה יותר גרוע מפקדה של בן גביר, אלה שוטרים שכל מי ש... כל אישה שאיזה קבצת שיער מציצה מה... בורקה שלה היא חוטפת מכות ונעצרת.
אנחנו זוכרים את התמונות
כן, אנחנו ראינו את התמונות, וחוץ מזה, באופן מאוד סמלי, פוצצו את השער של בית כלא של מפגיני משטר היום. ישראל פוצצה היום את השער של בית כלא של מתנגדי משטר, במטרה כנראה לשחרר את המתנגדים האלה ולתת עוד רוח גבית להתנגדות. יש כאן עניין סמלי מאוד, כן? העניין הזה של... כן, העניין הזה הוא, יש שני דברים סמליים מאוד שקורים באיראן אגב. אחד זה השער של בית הכלא, שהרבה איראנים הגיבו, לפחות ברשתות ממה שראיתי, הגיבו בהתלהבות, כי קרובי המשפחה שלהם עצורים בכלא הזה. והדבר השני, בכיכר פלסטין בטהרן, יש שעון שמודד כמה זמן נשאר לישראל לשרוד.
כמה זמן נשאר לנו?
כן, אי אפשר כבר לדעת כי פוצצנו אותו.
אה, יאללה.
לעולם לא נדע.
איך עשית
לפחות
ספוייל?
לא דרך השעון הזה.
החמוצים, המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג, עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר.
שלום, תודה לכם שחזרתם אלינו. אנחנו בחלק השלישי של הפודקאסט, משדרים הפעם מהבית, בתקווה אולי בפעם האחרונה, בפעם הבאה אולי נצליח לשדר מהקמפוס. מה אתה אומר גלעד, יש סיכוי?
הלוואי, כן. אני מקווה
הלוואי.
מאוד שכן.
עכשיו אנחנו מדברים על בחלק השלישי, ננסה להכניס שני נושאים בקצרה. הראשון הוא המשמעות של השותפות של האמריקאים איתנו, והשני הוא כמובן, כמו תמיד אצל גלעד, שואה, שואה ושוב שואה. אז בואו נתחיל בשותפות של האמריקאים. לפנינו, כרגיל, נזפת בי, אבל אמרתי לך את הזווית שלי, מנקודת העולם שלי, שמה שמפריע לי קצת בשותפות האמריקאית, שזה בעצם אומר שאנחנו כבר לא יכולים לבד להילחם את המלחמות שלנו, כאשר למיטב זיכרוני, עד היום המלחמות שלנו, אנחנו נלחמנו לבד, הביאו לנו נשק, ברור שבלי אמריקאים אין לנו כליים להכניס לרובה או לתותח
בועז,
או למטוס.
איזה שמאלני אתה היה, על איזה
ברור.
פרשנות שמאלנית. בוא אני
ברור.
אתן לך פרשנות אחרת. נהנה.
תודה.
אוקיי?
תן לי.
הפרשנות שלי היא פרשנות שאני מחבר אותה גם לתגובה האמריקאית למלחמת ששת הימים. הפרשנות שלי היא שישראל יצאה במלחמה שהיא לא פחות ממרהיבה ומאוד השתהות בכל העולם. אף אחד לא האמין שאנחנו מסוגלים לעשות את מה שאנחנו עושים. עם כל התחכום, עם כל הטריקים, השילוב הזה של אמן ומוסד וחיל אוויר והכל ביחד, הוא גורם
מסכים.
לכולם להתפעל בצורה יוצאת דופן.
אוקיי.
כתוצאה מכך, המעמד של ישראל בעולם עולה, לא יורד. המעמד
אוקיי.
של ישראל עולה, אנחנו פתאום נראים מעצמה עוד, אם בשבעה באוקטובר היינו על הקרשים,
כן.
והיה נראה שאנחנו מדינה חלשה שלא מסוגלת להגן על עצמה מפני טנדרים ואופנועים, אז היום אנחנו נראים מעצמה שגורמת גם לרוסיה להיראות חלשה וכן, ובלי היכולות
אולי
של
תעצור כאן
ישראל.
כדוגמה למה שאמרת. אני חושב שמאוד טוב לעקוב אחרי ההתבטאויות של טראמפ, כי טראמפ יודע יפה ללכוד את הווקס פופולי. אם אתה זוכר מה הוא דיבר אחרי השבעה באוקטובר, איך הוא דיבר עלינו? אתה זוכר את המילים שלו?
אני לא זוכר, אבל זה
We
היה...
are losers. מה זה הדבר
נכון,
הזה?
נכון, נכון. נכון.
לוזרים.
זה היה
מה זה
סוג
הלוזריות
כזה של...
הזאת?
נכון.
לוזרים.
אין ספק שהחלק הזה הוא מאוד חשוב, וכאן צריך גם לזכור איך מתחילה הברית האסטרטגית בין ישראל לארצות הברית. כן, מה שנקרא ה-Ironclad Relationship, כן, הברית המוצקה הזאת בין ישראל לארצות הברית, מתחילה בשנות ה-60 בגלל שני דברים. הדבר הראשון, מלחמת ששת הימים. מלחמת ששת הימים, שהיא מלחמה גם מרהיבה מבחינת ההישגים הצבאיים שלה, גורמת לארצות הברית להבין, יש כאן נכס אסטרטגי במזרח התיכון, זאת לא סתם מדינה של פליטים שמגדלים תפוזים, יש כאן משהו משמעותי. הדבר השני זה הגילוי שמפעל הטקסטיל בדימונה הוא לא מפעל טקסטיל. אלה שני דברים מאוד חשובים, וכל אחד מהם יש לו משמעות אחרת. המשמעות של ששת הימים היא שיש כאן בעלת ברית שכדאי שנאמץ אותה ותהיה בצד שלנו, במיוחד בתוך המלחמה הקרה עם ברית המועצות. והמשמעות של דימונה זה שאסור שמדינה גרעינית כמו ישראל אי פעם תילחץ לפינה ותרגיש שהיא מוכרחה להשתמש בנשק גרעיני.
אסור שישראל אי פעם תילחץ
כדאי
לפינה.
שהיא תהיה חזקה קונבנציונלית.
לא, לא, חשוב,
זאת
אני רוצה
אומרת,
לחזור
כל
למה שאמרת,
עוד...
זה משפט מאוד חשוב. אסור שמדינה גרעינית, מבחינת העולם, תהיה בסיטואציה שנמצאת, כמו שאתה אוהב להשתמש במחקרים שלך, על המצוק, ואז אם אני בקצה המצוק, אולי כדאי ללחוץ על הכפתור האדום, זו
נכון.
סכנה עולמית.
זאת אומרת, ארצות הברית כל הזמן דאגה שישראל תהיה חזקה קונבנציונלית כדי למנוע את האפשרות של לחיצה על הכפתור האדום. זה אחת המוטיבציות האמריקאיות. מה שקורה עכשיו באיראן הוא כמו ששת הימים. מה שקורה עכשיו באיראן זה מראה לארצות הברית שיש כאן בעלת ברית שאפשר לסמוך עליה, שיודעת לעשות דברים מטורפים לגמרי, שהיא הכוח הדומיננטי by far במזרח התיכון, שגם מה שהיה נראה כמו עלייה של איראן וטבעת חנק שהלבישו על הצוואר שלנו, בעצם פירקנו את זה לחתיכות והדבר הזה לא קיים יותר. זה ממש, המניות של ישראל, אם נדמה את ישראל למניה, המניות של ישראל הן כמו, כמו המניה של NVIDIA בעשור האחרון, כן?
ושוב אני רגע אעצור אותך גלעד, שים לב, אני נורא אהב את האמירות האלה של טראמפ שהוא שולף מה... ואז אחרי שהוא קרא לנו לוזרים, איך הוא קרא עכשיו לישראל, אתה זוכר?
לא, ברור. אז
you
עכשיו
can't stop when
השיח
they're
הוא
winning.
שיח של...
The
נכון.
winners.
עכשיו כאן, אחת הסיבות שטראמפ גם רצה להיכנס, זה כדי שההצלחה תהיה על שמו, כן? אנחנו יודעים שהכישלון נשאר יתום, ולהצלחה יש הרבה אבות, וטראמפ בהחלט רצה להיות אחת האבות של ההצלחה. אז כאן צריך להגיד עוד משהו לגבי השותפות הישראלית-אמריקאית. זאת פעם ראשונה בהיסטוריה שישראל וארצות הברית נלחמות שכם אל שכם. במקרים קודמים, וזה לאו דווקא לרעה, זה לטובה. זה מחזק את הברית האסטרטגית. במקרים קודמים, כמו מלחמת המפרץ הראשונה,
נכון.
ארצות הברית אמרה,
שבו
שבו
בשקט,
בצד,
שבו
כי אתם
בשקט, אל
מפריעים,
תפריעו.
אתם מפריעים לברית שלנו עם מדינות ערב. כן? אנחנו היום במקום אחר, אנחנו היום במקום שבו אנחנו נלחמים יחד איתם, או הם נלחמים יחד איתנו, הם הצטרפו אלינו, כן, הם נתנו את המכה האחרונה של מלחמה שאנחנו פתחנו בה, וזה רק מחזק את הברית. אני חושב שאנחנו הגענו באמת לאיזושהי נקודת שיא בזה שאם היו מדעני מדינה אמריקאים ששאלו שאלות לגבי הנחיצות של הברית האסטרטגית עם ישראל, המעמד המיוחד של ישראל, אז היום גם ברשתות לועגים להם, כן, אם זה וולט ומירשיימר, ומי שמכיר, שדיברו, שכתבו ספר, כן, על זה שהם בעצם טענו שישראל היא יותר נטל מנכס.
אוקיי.
אז היום ברור שמדובר בנכס. כן, כל אדם במערב שמבין, ואת זה גם הגרמנים אמרו, וגם הצרפתים אפילו, הבריטים אומרים, כל אדם במערב שמבין שאיראן מהווה סכנה לכל המערב, אולי לישראל בראש ובראשונה, אבל לכל המערב. בגרמניה אמרו, ישראל עשתה עבורנו את העבודה המלוכלכת.
אז אני רוצה רגע להמשיך. אוקיי, אז אמרת, אחרי שהבעתי את החשד, אולי בכך אנחנו חלשים, כי אנחנו לא יכולים לבד, אתה אומר הפוך, אנחנו חזקים ולכן מצטרפים להצלחה שלנו.
כשביידן הביא נושאות מטוסים אחרי השבעה באוקטובר ואמר don't, אז היינו חלשים. אז היינו צריכים ש... ארצות הברית תבוא ותציל אותנו מעצמנו,
הבנתי.
או תציל אותנו מהמצב שיש כאן.
נכון.
היום אנחנו כבר לא שם. שנתיים אחרי, אנחנו מצב אחר לגמרי.
אז עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה קצת אמריקאית, ממש בקצרה, כי אין לנו הרבה זמן. הסתכלתי קצת בתגובות האמריקאיות, וראיתי הרבה מאוד תגובות, שדווקא לא של האנטישמים הרגילים שאני רגיל לראות, שלא מעניינים אותי, של What about America first?
כן.
What about
טוב,
America
כאן,
first?
כאן צריך להבין, קצת את הפסיכולוגיה האמריקאית לגבי כל הנושא של מעורבות במלחמות של אחרים. יש זרם מאוד גדול בציבור האמריקאי, בפוליטיקה האמריקאית, מתחילת המאה ה-19, מהנשיא מונרו של בדלנות, שאומרת, אנחנו לא ניכנס למלחמות שאנחנו לא צריכים להיכנס אליהן.
זה מהות המאגה בעצם. בהתחלה הם היו ליברטנים,
כן.
קם טראמפ, ייצר את תנועת המאגה, תקן אותי אם טועה.
אבל לא כל המאגה זה היא כזאת, זה לא,
נכון,
במאגה
זה לא כל המאגה.
יש שתי קבוצות, לא צריך להגיד, שיש
אתה
שתי
צודק.
קבוצות. יש את הבדלנים ויש את הניוקונס, כן?
כן.
הם תמיד היו, ו...
נכון, אבל אנחנו לא נמצאים במדינה, למשל, שלא ידעתי, כשהתלבטתי ביני לבין עצמי, אם אני מאמר שטראמפ יתקוף או לא, והחלטתי שקטונתי מלהמר, אמרתי, אם היה מדובר בבוש האבא, בוש הבן, דיק צ'ייני, אני יודע מה הם עושים, הם ניוקון, הם אומרים, אנחנו מתערבים. טראמפ מתנדנד
אני
שם.
חושב שלא הייתה שאלה, להגיד לך את האמת.
אוקיי.
אבל כאן זו ספקולציה שלי, אני חושב שהכל מתואם מראש, בצורה מאוד הדוקה עם ארצות הברית. אני חושב שהמשא ומתן שהתחיל עם איראן לפני חודשיים, המטרה שלו הייתה להוביל למלחמה. המטרה שלו הייתה להגיד להם, יש לכם הזדמנות להיכנע מראש, ולעצור את תוכנית הגרעין שלכם, בטוב, ואם לא בטוב, אז יהיה רע,
התזמון של יום
וההתקפה הישראלית,
ביום ה-61.
נכון, התזמון של יום שישי, כמה ימים לפני המפגש שהיה אמור להיות ביום ראשון, הוא לא מקרי, הוא מתוזמן, והפתענו את ארצות הברית, אני בטוח שזה משהו שהיה מתוכנן, הוא חלק מההטעיה, וגם כל הנושא הזה של טראמפ מתלבט, הוא לא מתלבט, הוא לא באמת מתלבט, הוא חלק מהאסטרטגיה הישראלית האמריקאית, זה להציג כל הזמן את החרב ואת עלי הזית. יש לכם שתי אפשרויות, כל הזמן. אתם רוצים להיכנע? אפשר לעצור הכל עכשיו. אתם לא רוצים להיכנע? אנחנו ניכנס. וגם עכשיו, כמו שאמרנו מקודם, אחרי ההפצצה של פורדו, אותו הדבר. אתם יכולים עדיין, אפשר מכאן לחתום על הסכם שלום, כמו שטראמפ אומר, או שאפשר להמשיך. הסיבה שמנהיג של מפלגה שיש בה הרבה בדלנים החליט ללכת על זה, היא גם בגלל שזו הצלחה, והוא יודע שהסיכוי שהוא יקטוף את הפירות הוא גבוה אם הוא הולך על זה. הדבר השני, שזה באמת סוג של מלחמה שאין שום צ'אנס שיצטרכו להכניס כוחות קרקעיים אמריקאים לאיראן או לאיזשהו מקום אחר. זאת מלחמה שהיא נקייה יחסית מבחינת ארצות הברית. זה יהיה, גם אם היא תימשך, זה יהיה באמצעות תקיפות מהאוויר. וידה של ארצות הברית וישראל על העליונה כאן לגמרי, אז הסיכון הוא מאוד נמוך והרווח הוא גבוה.
אז יש לי עוד המון שאלות, אבל אתה רצית נורא לדבר על השואה. אני רוצה לתת לך את הכיף היומי שלך. יום בלי שואה אצל גלעד הוא לא יום, אז קדימה גלעד. רצית לחבר את אושוויץ לאיספהאן, את לא יודע מה, טררן לטרבלינקה, קדימה.
כן, אני, את יודעת, אחת השאלות שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, זה איך באמת קורה שמדינת ישראל, מעבר יותר מכל מדינה אחרת, נערכה בצורה מושלמת כל כך למלחמה נגד איום קיומי גדול כל כך. בזמן שאירופה וארצות הברית עומדות גם הן בפני איום קיומי מסוג שונה, של הגירה מאוד גדולה שמשנה את פניה של היבשת.
יש להם איום קיומי נוסף, גלעד. עכשיו יצא נשיא צרפת, ראית את ההודעה שהוא יצא עם המטוס שלו? אמר, אירופה, אנחנו חייבים להתמודד עם רוסיה, הם מפחדים מרוסיה.
נכון, אבל זה
אבל
לדעתי
יצא
לא
עכשיו
האיום הקיומי
בהודעה כזאת.
המרכזי. זה לא האיום המרכזי על אירופה. האיום המרכזי על אירופה הוא איום דמוגרפי זהותי,
תלוי את מי
סמלי.
אתה שואל.
נכון,
כל
אני אומר את
פוליטיקאי
דעתי, אני אומר את
מבין זה.
דעתי. אני חושב שמה שישנה את פני אירופה בסופו של דבר, זה הגירה שתשנה לגמרי את פניה של היבשת הזאת. ומכיוון שמדובר ביבשת שאיבדה את זהותה, איבדה את הקוז דטרה שלה, היא איבדה בעצם את הסיבה שבגללה היא קיימת, היא לא יודעת להילחם על הזהות שלה, וכל ניסיון להילחם על הזהות, ישר מגנים את זה כסוג של גזענות או משהו כזה. ישראל נמצאת במקום אחר. ישראל, בגלל השואה, מאוד רגישה לאיומים קיומיים, ועושה דברים שהם בלתי נתפסים כדי להתמודד עם האיום הקיומי הזה. ואחד המסרים המאוד מאוד חשובים מהמלחמה הזאת, זה אל תאיימו עלינו. זה לא רעיון טוב. איראן הייתה יכולה להמשיך להיות מדינה איסלאמית, פונדמנטליסטית, שתמשיך להתקיים ככה עוד הרבה שנים, אם היא לא הייתה מתעסקת עם ישראל ומאיימת עליה. הנושא של לאיים קיומית על ישראל, זה מ-7 באוקטובר וכל מה שקרה אחריו, אנחנו שולחים מסר מאוד מאוד ברור שלא כדאי לעשות את זה. אחת ההשלכות לדעתי של העניין, וזה יהיה מעניין לראות אם אני צודק, זה שאם בתהליך הזה של הבנייה של הגרעין האיראני, הרבה מאוד מדינות במזרח התיכון אמרו, גם אנחנו רוצות, אם לאיראן יש גרעין, גם אנחנו רוצות, אני חושב שהמלחמה הישראלית באיראן יכולה להפוך את הקערה. יכולה לגרום לזה שהרבה מדינות יגידו, לא כדאי להציב איום מול ישראל. זה לא רעיון טוב. אנחנו רואים מה קורה. אנחנו יכולות להמשיך להתנהל כמו שאנחנו רוצות, בלי להפריע לישראל, וישראל לא תתעסק איתנו. אבל להציב איום קיומי מול ישראל, המדינה הזאת היא משוגעת. היא תעשה הכל כדי להתמודד עם איום קיומי. הנושא של השואה מוביל ישירות להתמודדות עם הגרעין, ואחת הדוגמאות המאוד סמליות של העניין הזה, זה לפני כמעט 20 שנה, זה היה ב-2000 לפני 20 שנה, פחות או יותר, היה את המטס של שלושת ה-F-15 של חיל האוויר מעל אושוויץ, עם כל הסיפור שנלווה לזה.
כן.
אתה מכיר את הסיפור הזה? כן. אמיר אשל היה המוביל של השלישייה, הוא לימים נהיה מפקד חיל האוויר, וזה בעצם הייתה אמירה שאנחנו, כן, מדינת ישראל וחיל האוויר בפרט, לא נאפשר ששוב תקרה אושוויץ. דרך אגב, יהודה באואר, ההיסטוריון שואה המפורסם, גינה בתוקף את המטס הזה.
כן, אני גם
הוא
מוכרח
אמר,
להגיד לך שזה
אושוויץ,
כבר מצד
אושוויץ,
להתכווץ.
אושוויץ זה אתר זיכרון, זה לא מקום למופעי ראווה אוויריים, וגם הוא אמר, בעצם אנחנו הפרנו את הריבונות של פולין, כי פולין לא אישרה המראה. ברגע האחרון לא היה אישור המראה, וכמובן שטייסינו המוללים אמרו, אנחנו בכל זאת נעשה את זה.
אני לא יודע את הפרטים,
עכשיו, למה אני מספר את כל זה?
קוראים לי קצת
להתקלבט. למה אני מספר את כל זה? כי יש קשר ישיר בין השואה, בין המטס הזה מעל אושוויץ, שבעצם אומר, אנחנו לא נאפשר לזה לקרות שוב, לבין מה שקרה באיראן. זאת אומרת, כאן אנחנו רואים never again בפעולה, אנחנו רואים את הלעולם לא עוד בפעולה, ורק עם כמו העם היהודי ומדינת ישראל, שחוו את זה, היו יכולות באמת להתייחס לאיום הזה בצורה כזאת, ולא להכחיש אותו כמו שהרבה פעמים עושים. מה שבדרך כלל קורה כשיש איום כזה, זה שאנחנו אומרים, יהיה בסדר, הם רק מדברים, הם לא באמת מתכוונים, אנחנו נסתדר עם זה, הם לא, כן, אז יש להם 200 אלף טילים, אבל אנחנו, כן, לא באמת צריכים לעשות משהו בעניין. וכאן, ישראל יחסה לזה מאוד ברצינות. ישראל עשתה כל מה שהיא...
המועצות, שנייה רגע גילה, גם לברית המועצות היו 200 אלף טילים וגרעין, ובסוף הם לא השמידו את אמריקה.
כן, אבל כאן מדובר על משהו אחר לגמרי. כאן אתה נכנס לדבר אחר שהוא מאוד מעניין, וזאת הדוקטרינה של MAD, Mutually Assured Destruction. מה שגרם לזה שברית המועצות וארצות הברית הצליחו להחזיק מלחמה קרה, זה שמדובר בשני צדדים רציונליים, שידעו שלא כדאי לתקוף את הצד השני, כי זה הביא להשמדה הדדית.
אני חושב שאתה אמרת כאן דבר נורא משמעותי, אני חושב שאמרת שהחשש שלך, וכנראה של כל מערכת הצהל, מודיעין, שבק, מוסד, whatever, שנערכו לתקיפה הזאת, ההנחה שהשלטון הפונדמנטליסטי באיראן, אינו שלטון במרכאות רציונלי,
אז
כאן,
מי שמחזק את הניתוח הזה הוא אחד המזרחנים הידועים, ברנרד לואיס ז"ל, שהוא כתב על הנושא הזה של איראן והרתעה הדדית לפני יותר מ-20 שנה בוול סטריט ג'ורנל, והוא אמר, איראן היא רציונלית בצורה מאוד מסוימת. הוא אומר, המשטר הזה כן מתנהל בצורה רציונלית מבחינה הזאת שהוא שומר על השרידות שלו ולא עושה דברים שיסכנו אותו, אבל הרציונליות שלהם היא רציונלית פונדמנטליסטית דתית. הם מאמינים בזה שאם הם ישמידו את ישראל, וגם אם יושמדו הרבה מוסלמים, זה עדיין משהו שהוא איכשהו טוב, ולכן לא יכול להיות mutual assured destruction עם איראן. ואגב, נשיא איראן לשעבר, רפסנג'ני, שהוא עזב את תפקידו, הוא אמר לישראל יש, הוא אמר, לא יודע, 100 פצצות אטום, ואנחנו צריכים רק אחד כדי להשמיד את ישראל. עם 100 פצצות אטום הם יהרגו להם 200 מיליון מוסלמים, אבל יש כמעט 2 מיליארד, אז אנחנו ננצח. אז אנשים שחושבים במושגים כאלה, הם הצדיקו, הסוג הזה של הדיבור הצדיק את המערכה שאנחנו רואים אותה היום.
אז אנחנו, יש לי הרבה מה להגיד, אבל אנחנו חרגנו מזמן, יצא פודקאסט ארוך, אני מתנצל בפני המאזינות ומאזינים. אני רק רוצה לסיים במשפט אחד, היום, שלא נשכח, היום יום ה-624 שהחטופים שלנו עדיין בעזה, מתוכם 20 אנחנו מקווים עדיין בחיים.
זאת ההזדמנות לסיים את הסיפור שם.
ואני ממש רוצה לומר דבר נוסף, לכל אותם נשים שעומדות שרות או מחזיקות שלט חטוף מתחת לבית של שר, ואז נעצרות באלימות, אני איתכם, לא לשכוח את
החטופים. אנחנו איתכם, אנחנו, אתה לא לבד.
לא לשכוח את החטופים ו... לאותו שוטר שבא ועוצר אישה שעומדת לבד ושר ברחוב עם שלט חטוף, תחשוב פעמיים מה אתה עושה ומה זה אומר למדינה שלנו. החוסן של המדינה שלנו הייתה דמוקרטיה, גם אם צריך לסבול דברים שלא נעים לשמוע. ובכך אנחנו מסיימים, תהיו חזקים, אנחנו חמוצים, מקווים להיות כאן גם בשבוע הבא, 106.2 FM, 106.2fm.co.il, ניתן לצרוך אותנו בכל מקום שבו אתם צורכים את ההסקטים שלכם. נודה לכם, תעשו לנו לייק, סאבסקרייב ותדרגו אותנו. זה עוזר לנו להגיע לקהלים נוספים. מוזמנים לחפש תוכניות ישנות שלנו שבה תראו איך לא חזינו שום דבר עם מה שקורה עכשיו. לפחות לא את הכל. להתראות, תודה רבה.